הבאים לפודקאסט הכותבת, סודות משולחן הכתיבה, פודקאסט לכל מי שאוהב, מתעניין, רוצה וחי כתיבה. אני שלי מרקוס, אהלן, אני כותבת, יוצרת ומנחת סדנאות כתיבה. ואתם יותר ממוזמנים גם לקרוא את הסיפורים שלי בפייסבוק, בדף שנקרא בעברית, שלי מרקוס סיפורים. אני ככה משתדלת לתת כמה שיותר כלים לכתיבה ואת כמעט כל מה שאני יודעת על כתיבה ככה באמת מהניסיון שלי. והיום אנחנו נדבר על כתיבת היומיום, אוקיי? זאת אומרת, מה זה אומר בעצם כתיבת היומיום? אני רוצה לדבר על בעצם איך אנחנו משתמשים במה שקורה לנו בחיים, איך אנחנו לוקחים באמת דברים שקורים לנו בחיים והופכים אותם לסיפור. זאת אומרת, איך לא צריך באמת ללכת רחוק, אלא להבין שיש לנו המון חומרי גלם מהחיים הפשוטים שלנו, שאנחנו יכולים להפוך אותם לסיפורים. איך אנחנו יוצקים אירוע במרכאות סתמי לתוך תבנית סיפורית. ואני אומרת סתמי במרכאות כי בתור כותבת אין שום דבר סתמי. כל דבר בעיניי הוא סיפור. נכון יותר יהיה להגיד שבכל דבר מסתתר סיפור. והתפקיד שלנו זה באמת לזהות אותו משם ולהוציא אותו החוצה, וכאן נכנסת הכתיבה. אז הרבה מכם יגידו, אבל החיים שלי לא מעניינים אף אחד, הם חיים רגילים. מהמם, נהדר, זה לא חוכמה לכתוב על היוצא דופן, אוקיי? זה לא חוכמה לכתוב על חיים גדולים, על כוכבי קולנוע, על סיפורי חיים מטורפים שאפשר לעשות מהם סרט בהוליווד. שם באמת יש שפע של רעיונות. אני חושבת שהחוכמה האמיתית היא לעשות סיפור מהיומיום שלנו. ובשביל זה אנחנו צריכים קודם כל להביט בו אחרת. אתם יכולים לקחת את הפרק הזה, באמת להחליט שאתם מתחילים לעשות עבודה עם הפרק הזה, ולהתאמן על הדברים הבאים שיהיו בו. האימון הראשון שאני ממש הייתי רוצה ככה שכולנו נעשה, זה להתיידד עם היומיום שלנו ולהתחיל להביט בו כמו סיפור, ובאנו כמו דמויות. אני ממש ממש מזמינה אתכם להיכנס לתוך אתגר כתיבה שבועי, לקחת לעצמכם את השבוע הקרוב ולהתבונן על החיים שלכם מנקודת מבט סיפורית. מה זה אומר? תקומו בבוקר ותבינו שאתם דמות בתוך סיפור, זה קודם כל. צאו ליומיום שלכם מתוך התבוננות סיפורית. הדברים שקורים לכם הם חלק מעלילה. תכתבו את זה. תכתבו בסוף כל יום מה קרה לכם. וזה מתחיל בלשים לב לפרטים היומיומיים שלכם. לקפה של הבוקר, למאפרה שהילד הכין בשיעור קרמיקה, לסקית זבל שנקרא לכם בדרך לפח, לחשופית שכמעט דרכתם עליה, למשחת שיניים, נעלי בית בצורת חיות, השעה 5:30 בוקר או אחר הצהריים, כל הפרטים שמרכיבים את החיים שלכם, אפשר ממש להתחיל לערוך רשימה. רשימה של פרטי פרטים, ממש להתחיל ללקט אותם לתוך רשימה, ולכתוב עליהם, לכתוב על הפרטים האלה, לכתוב על הנעלי בית בצורת חיות, לכתוב על החשופית. ואז בעצם מגיע שלב הקילוף. אנחנו רוצים לקלף את הרגעים האלה מהקליפה שלהם, להפשיט אותם עד שמגיעים לליבה שמתחת לערמות הכביסה. מה קרה ברגע הוא שנקרא לך שקית זבל על הנעלי בית בצורה של חיה? ועל הכילוף הזה אנחנו מלבישים דמות. ויש לכם פה הזדמנות להלביש את מה שקרה לכם באמת על אנשים אחרים, על דמויות, על האלטר איגו שלכם, אלטר איגו. על מישהו שהוא לא אתם, מישהו אפילו יכול להיות במגדר הפוך. כן? אם את אישה, תכתבי את זה על גבר ולהפך. ואתם יכולים שהכל יקרה, מותר לכם הכל, זה לא אתם, זה הדמות שלכם, היא יכולה ללכת מכות עם זאת שגנבה לכם את החנייה, ושם נולד הסיפור בעצם, במקומות, במצבים ובסיטואציות, אליהן מגיעה הדמות שלכם. הבסיס לסיפור זה שלכם, אתם הייתם שם, זה החיים שלכם, לכם גנבו את החנייה, אתם עמדתם בפקק אינסופי בבוקר, אתם נפגשתם ברחוב עם הומלס. אבל הדמות שלכם הלכה מכות. הדמות שלכם ירדה לשולי הכביש ואספה את האומלס אליה הביתה. פה נכנס הדמיון והשחרור והעזה בכתיבה. אני רוצה לתת ככה כמה דוגמאות של סטאדי קייס מסיפורים שכתבתי. אני אקריא קודם את הסיפור ואז אני אספר על התהליך, על כתיבת היומיום. אני מתחילה מסיפור שהתפרסם בדף הסיפורים שלי בנובמבר 2020, ואחר כך אני אספר לכם את מה שעומד מאחוריו, וככה באמת נוכל להבין איך לוקחים משהו מהיומיום ומלבישים עליו סיפור. זה הולך ככה. עד גיל 6, מיקו היה על הכתפיים של אבא שלו. הילד כמעט לא נגע ברצפה. אבא של מיקו היה מאיר אותו בבוקר, שם את הילד הישנוני על הכתפיים והולך איתו למטבח לשתות שוקו. מהמטבח על הכתפיים מצחצח שיניים, מיקו היה מצחצח לאבא שלו על הראש, וכשהיה צריך לירוק, אבא של מיקו היה מתכופף כמו מתקן בלונה פארק. משם להתלבש על הכתפיים, במדרגות של הבניין במהירות לאוטו ומהאוטו לגן. על הכתפיים. מיקו אהב להיות גבוה, הוא ישב שם זקוף ומלכותי. מביט על העולם ממבט על. זה נותן לך פרספקטיבה אחרת, רק שמיקו עדיין לא יודע מה זה פרספקטיבה, אבל הוא הרגיש אותה מבפנים. מיקו אהב לראות איך הילדים בגן מרימים את הראש ושולחים ידיים וצועקים, גם אני רוצה, גם אני רוצה. הוא אהב לראות את המבטים של הגננת והעוזרת, תמהיל של בעלה ושעשוע. והוא הכי אהב שני דברים, את הרגע בו אבא מניף אותו, והרגשה בבטן עולה ויורדת, ואת הסנכרון המושלם בו הוא מפסק רגליים בלי לגעת לאבא בראש ומתיישב בול בעורף. ואז מזקיף את הגב. מבחינתו לא צריך לרדת משם, אין ממש סיבה. אפשר לאכול על הכתפיים, אפשר לראות טלוויזיה על הכתפיים, אפשר לצחצח שיניים על הכתפיים, עובדה. רק אי אפשר להתקלח, ומיקו שנה להתקלח. ואי אפשר, אתם יודעים, לעשות צרכים. בגן אחרי שאבא הלך, למיקו היה מוזר. אבא היה מוריד אותו על כיסא או על רמת קוביות גדולות, אבל זה ממש לא השתווה לגובה. מה שעזר למיקו להעביר את היום היה לזרוק כל מיני חפצים על ילדים ולקלוע. ככה העביר את הזמן עד הצהריים, ואז שוב עלה למטר 88 וישב לו במקום הרגיל. אמא של מיקו לא אהבה את הקטע. היא אמרה שהוא בסוף לא ידע מה לעשות עם הרגליים שלו, שנתנוונו לו, שילד צריך לרוץ ולשחק בחוץ ולרדת מהאולימפוס. מיקו לא ידע מה זה אולימפוס, אז הוא שתק וכעס. הוא לא יכול לזרוק אלים החפצים ולקלוע, אז הוא פשוט שתק וכעס. עד שאבא הניף אותו, פיסוק רגליים בול בזמן וישיבה לעורף הוקף. יום אחר יום, שבוע וחודש, השנים עברו ומיקו ישב לאבא שלו על הכתפיים. גדל עליו, מעלה משקל וגובה למורת רוחה של אמו, הגננות המתחלפות, השכנים וכל העולם. ממבט העל מיקו היה יכול לראות איך מסתכלים עליהם, את הגבות המורמות המתחלפות באפים עקומים. הפרצופים האלה הצחיקו אותו, הוא שמע היטב את ההערות, את העצות שלו ביקשו ואת הגערות שהביאו איתן תחזיות עתידיות קודרות בדבר יכולותיו המוטוריות של גפיו התחתונות. יום אחד, ממש אחרי שזרק רובוט פלסטיק על ילד, הגננת ממש כעסה לה ואמרה שתכף הוא יפסיק לשבת על האולימפוס, שוב המילה הזאת, של אבא שלו כי הוא כבר גדול ולבית ספר לא הולכים על כתפיים. מיקו התחיל לצרוח ולסתום אוזניים, הוא לא היה מסוגל לשמוע את זה. משהו כן שמע היה את הגננת מצלצלת לאבא שלו ואומרת, בוא לקחת את הילד, עכשיו. הוא שמע היטב את סימן הקריאה. על הכתפיים של אבא מיקו משך לו את האוזניים והניח את האף על הקרחת הקטנה ולחש לתוך האבא, תכף אתה כבר לא תיקח אותי יותר על הכתפיים? ואבא של מיקו שמע מהקודקוד את אבל מילותיו של בנו ושאל למה? ומילת השאלה נשמעה מלמטה כל הדרך מהפה והאף והמצח והראש אל הבטן והחזה והשכל של מיקו. ומיקו אמר, קירותי הגננת אמרה שאסור על הכתפיים בבית ספר. ואז אבא של מיקו עשה מעשה שלא יעשה. הוא הפך במהירות את מיקו הזקוף והמלכותי והוריד אותו בבת אחת על הרגליים. מיקו לא ציפה לזה, הוא קיבל שכחות והתיישב על המדרכה ושמע את הקול של אבא שלו חלש מלמעלה. מיקו, אנחנו צריכים לדבר. השיחה ביניהם נמתחה ונמתחה עד רדת הערב, אנשים ועוברי אורח ראו את האב ובנו יושבים זה לצד זה על שפת המדרכה, מדברים ושותקים. השמועה על הילד שכל הזמן על הכתפיים של אבא שלו יושב על מדרכה באמצע הרחוב, עשתה כנפיים ופרחה בין הדודים, המרפסות והבניינים. מיקו ראה את אבא שלו מהצד. הוא שם לב שיש לו זיפים ורגליים סעירות ואף ארוך עם שפיץ ועיניים מאוד ירוקות, לא כמו שהוא זכר שהן ירוקות, ירוקות אחרת. גם הקול שלו היה שונה, וכשהוא דיבר הייתה לו גולה בגרון שירדה ועלתה. מיקו הניח יד בגרון של עצמו לבדוק אם גם לו יש. בסוף הם הסכימו שביום האחרון של החופש הגדול הם יעשו יום אחרון על הכתפיים, וזה יהיה יום מיוחד שמיקו יזכור תמיד. 24 שעות רצופות, לאן שמיקו ירצה, סיבוב בשכונה, על הים, לכיכר של היונים, אפילו לקולנוע. מיקו הנהן בהסכמה, והיה לו חנוק בגרון, וזה כמעט יצא לו דרך העיניים, אבל הוא נשם עמוק וזה עצר. וכך היה, את היום האחרון על הכתפיים של אבא, רגע לפני כיתה א', מיקו אף פעם לא ישכח. חוץ מעוד פעם אחרונה בגיל 9 ופעם ממש ממש אחרונה, בערב שלפני בר המצווה שלו. אבל את זה אף אחד לא יודע. אז הסיפור הזה על מיקו נולד מדבר כל כך יומיומי. יש לנו גן ליד הבית, גן ילדים ליד הבית. אני עוברת לידו עשרות פעמים ביום. אני הולכת גם הרבה ברגל. וביום אחד של ה-20 בנובמבר 2020, עברתי לי כרגיל שמה ברחוב ליד הגן, וזה היה שעה 4, ואני רואה אבא יוצא מהגן עם ילד על הכתפיים, והילד על האולימפוס ממש, הוא היה מה זה מבסוט על החיים שלו, והאבא גם ככה היה ביניהם איזה קשר, איזה רגע כזה של קשר. ויכולתי גם להמשיך הלאה, ויכולתי גם להתעלם מזה, ויכולתי לא לראות את זה כסיפור, אבל זה כל כך היה סיפורי. קטע הוא שאנשים לא עוצרים רגע לראות, לא עוצרים רגע להתבונן, בדברים כל כך יומיומיים שקורים לנו בחיים, וזה בדיוק מה שאני אומרת כשאני מבקשת להתאמן על החיים שלנו כסיפורים, זה לראות רגע את האבא הזה ואת הילד הזה, בצורה אחרת. זה גם לעצור ולהסתכל עליהם רגע, איך הם נראים ואיזה הבאות יש להם על הפנים, ובאמת ככה לראות איפה יש סיפור. ואז ישר חזרתי הביתה וישר התיישבתי וכתבתי ככה את הסיפור הזה, הוא די נשפח ממני החוצה, ותוך כדי אני קולטת שהתמה שלי, דיברנו על תמות, זוכרים? בפודקאסטים האחרונים, זה בעצם מה שרציתי להגיד פה, זה לדבר על פרספקטיבות, שזה משהו שמאוד מאוד חסר לנו בחיים בתקופה הזאת של הקורונה. זה לראות איך אפשר לראות דברים מזווית אחרת, מלמעלה יותר, מלמטה יותר, מהצד, פתאום הילד ראה את אבא שלו אחרת, וזה גם איך אנחנו רואים את הקרובים שלנו, את האנשים שלנו אחרת, במיוחד בקשר של הורים וילדים. כשאתה גדל פתאום אתה מסתכל על ההורים שלך אחרת, כשאתה הופך להיות הורה בעצמך אז אתה בכלל מסתכל עליהם אחרת ורואה אותם אחרת, וזה ככה בסאבטקסט של הסיפור, בתמה של הסיפור. אני אשמח לקרוא דוגמה נוספת מסיפור אחר, גם מאוד מאוד יומיומי, שנולד לו ביום גשום וסגרירי בקרקור. הסיפור הבא הוא סיפור מספר 2 בספר 101 סיפורים שבהתרגשות רבה הוצאתי השנה. זה הולך ככה. איך שמתחיל לרדת גשם, אני יודעת לאן שאול הולך. בלי לבדוק אני יודעת. הגשם בחלון אומר לי. בהתחלה אנשים ביישוב היו מדברים על זה בשקט, קצת מאחורי הגב, למרות שידעתי ושמעתי וראיתי. פעם אחת באמת ראיתי אותו. זה היה בפינת הרחובות איפה שהיה הגן של הבנות כשהיו קטנות. ממש ממש שם. לא נראה לי שהוא זוכר שזה היה הגן שלהן, הוא הרי לא אסף אותן משם אי פעם. בטח לא לקח בבוקר. זה היה בשנים של ההתחלה של העסק. ואז בפעם ההיא כשראיתי אותו הוא עצר לה והיא נכנסה לאוטו והגשם ממש ייקח חזק. אחר כך הייתה תקופה שאנשים, באמת נשמות טובות, כבר לא יכלו לשמור יותר בבטן, ולאט לאט, בטפטופים, באו וסיפרו לי. ראו אותו פה, ראו אותו שם, אוסף נשים, כל פעם מישהי אחרת. הוא פותח את החלון של האוטו, אומר להן איזה משהו והן נכנסות. ואני רק נשמתי עמוק ואמרתי להם תודה. תודה שאתם מספרים לי, תודה באמת. וחשבתי לעצמי איזה אנשים, איזה אנשים לא רואים יותר מסנטימטר מקצה האף שלהם. וגם חשבתי שיהיו בריאים, ושאף פעם לא יקרה להם משהו רע בחיים. זה כבר חורף רביעי, שאיך שמתחיל לרדת גשם, אני יודעת לאן שאול הולך. מעבר לזה, אני גם יודעת מה המסלול שלו, אחד לאחד. זה המסלול שהבנות עשו לפני 4 שנים. מהבית לרחוב הרימון, משם ימינה לדרך ירושלים, בדרך ירושלים התחיל לרדת גשם. הן הלכו כמה מטרים עד הפנייה לרחוב אחוזה, באחוזה ירדו למטה הרבה עד לרחוב הנשיאים. הגשם התחזק והן התחילו לרוץ. במעבר החצייה של הנשיאים, תמר עמדה ושירי חצתה, ועברה המכונית שדרסה אותה. חשבתי אולי שבפעם הבאה שיבוא שכן טוב לב ויספר לי איך שאול עוצר בגשם את המכוניות, את המכונית, ושואל בחורות צעירות שיכולות להיות בגיל של הבת שלו, אם הן צריכות טרמפ, העיקר שלא ירוצו בגשם, אני אגיד למי שזה לא יהיה שיבוא לבשר לי שיסתום. אבל ביני לבין עצמי אני יודעת שאני רק אמלמל תודה, תודה שאתה מספר לי. ואחרי שהוא ילך, אני אכין לשאול כוס תה חם, כשהוא חוזר הביתה. אז הסיפור הזה, הוא נולד בגשם. נסעתי בקרקור, ככה ביום גשום כזה, וזה אחר הצהריים, ומי שמכיר את פרדס חנה, הקרקור יודע שאין בכל מקום מדרכות, יש המון בוץ, יש המון שלוליות, יש המון ככה. אווירה מאוד כפרית וגשומה, שלא להגיד בוצית. ובדיוק עברה בחורה צעירה רצה ככה בגשם על שולי הכביש, כי אין מדרכה. ואמרתי לעצמי, אני אעצור רגע ואני אפתח חלון ואני אשאל אותה אם היא רוצה להיכנס, אם היא רוצה טרמפ. היא הייתה, אני יודעת מה, בטח 14-15. ואז חשבתי לעצמי, כבר לא עושים דברים כאלה, זה לא בא טוב, זה הזרות והניקור, ואולי תחשוב שאני רוצה לעשות לה משהו, אני לא יודעת, אני בסוף פשוט לא עצרתי, המשכתי לנסוע, כי התחושה של, כבר לא עושים דברים כאלה יותר, הייתה חזקה יותר מהרצון לעזור, ו... כל הזמן היה לי גם את המשפט הזה שאמרו לנו, לדור שלי, כל החיים, אתם לא עשויים מסוכר, תרוצו בגשם, ואמרתי לעצמי, נו ברור, אני כל החיים, כל הילדות והנערות שלי הייתי רצה מלא מלא בגשם, וזה היה כיף. אז שחררתי וחזרתי הביתה. וכתבתי את הסיפור הזה, שהוא מאוד שונה ממה שקרה באמת ביום יום, זאת אומרת, לא היה בכלל מקום כזה של חז וחלילה הטרגדיה הזאת, אבל... כן היה את המקום של מה יגידו על איש מבוגר שעוצר לנערות בגשם, שזה מה שאני הרגשתי. מה יגידו על אישה שיכולה להיות אימא שלה שעוצרת לנערות בגשם, ועל איך אנחנו מאוד מאוד שיפוטיים, ואיך אנחנו ישר באמת ככה מתנדבים לשפוט אנשים על המעשים שלהם, ואיך הרבה פעמים זה יכול להיות אחרת. אז הסיפור הזה נולד משם, ובאמת המקום הזה של לקחת משהו שהוא באמת קרה, אוקיי? הוא באמת קרה. אבל תסכים אותי שסיפור על מישהי שנוסעת ורואה ילדה רצה בגשם ובסוף לא אוספת אותה, פחות מעניין, אבל... כאן נכנס התפקיד שלנו של הדמיון, והתפקיד שלנו של איך כותבים סיפור, על איזה כפתורים לוחצים, באיזה אלמנטים אנחנו באמת משתמשים כדי לרגש אנשים, וכדי באמת ככה לגרום להם לחשוב על הסיפור הזה עוד אחר כך, לחשוב על השאול הזה רגע, אחרי שאנחנו מסיימים לקרוא עליו, הוא חוזר הביתה, מרגיש שהוא הציל חיים של, של, של מישהי, שלא זה לא קרה, ואיך הוא מתיישב עם הכוס תה החם הזאת שאשתו הכינה לו, ועל מה הם מדברים, ומה הם אומרים, וללכת איתם רגע ככה הלאה, כאן באמת נכנסת העבודה שלנו, העבודה שלנו בכתיבה. אז זה היה פרק על כתיבת היומיום. תתחילו להסתכל על היומיום שלכם אחרת, באמת, זה כל כך כל כך יצירתי ומקורי וכיף. ושבו ותכתבו באמת ממה עשויים החיים שלכם, את פרטי הפרטים, כמו רשימת מקולת, רשימת החיים שלי. יש בהם ככה וככה וככה וככה, ותראו איך באמת כשאתם יוצאים החוצה אתם יכולים לתפוס רגעים, לתפוס סיטואציות, באמת ככה לתפוס סצנות ולעשות מהם משהו אחר, להביא לעולם את איך שאתם רואים את הילד הזה על הכתפיים, את איך שאתם רואים את הנערה הזאת שרצה בגשם. תודה על ההזנה, עכשיו קחו מחברת ועט ותתחילו לעשות סיפורים מהיום יום שלכם. אני הייתי שלי מרקוס, ונתראה בפודקאסט הבא.